כל דור והבירורים שהוא אמור לברר מלכות יוון בעצם מאתגרת את עם ישראל אתגרים מאוד מאוד מורכבים וקשים. ולמה? כי מלכות יוון היא לא סתם באה לשנות את סדרי בראשית של עם ישראל, אלא היא בעצם באה עם בשורה מאוד מאוד בעלת משקל לעולם, כי הרי הם מביאים לעולם את בשורת החוכמה. חוכמה, לא סתם חוכמה, אלא את החוכמה האנושית. תראו, סך הכל החברה האנושית כל הזמן בתהליכים של התפתחות מאז בריאת העולם. ובאה, הנה, תרבות יוון במציאה לעולם מציאות הוויה חדשה של חוכמה, שהיא כולה חוכמה אנושית, אם זה במישור של פילוסופיה ומדעי הרוח ומדעי הטבע, פיזיקה, מתמטיקה, הנדסה, וגם אפילו תרבות שקשורה לתרבות הגוף, שגם זה בא תחת הכותרת של תרבות. כן, הרי כל המושג הזה של ספורט, כידוע לכם, המילה ספורט היא גזורה משם העיר שבה העניין הזה התפתח, קראו לעיר הזאת ספרטה. כן, אז בעצם היוונים מביאים לעולם הוויה תרבותית שהיא כוללת המון המון תחומים, והדבר הזה הוא באמת עכשיו דורש מעם ישראל להיערכות חדשה. זה דורש תנוחה נפשית ורוחנית חדשה. ואנחנו נלמד ביחד, נראה איפה זה בדיוק תופס את עם ישראל, נקודת ההתמודדות. כי הרי סך הכל חוכמה, הרי כל התורה שלנו היא כולה חוכמה. ואם כן, היוונים בעצם עכשיו מביאים לעולם את רעיון החוכמה, וזה דבר שהוא מאוד 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 קרוב לתורה. וכשהדברים נראים מאוד מאוד דומים, אז כאן כבר, כמו שחז"ל אומרים, אין בין גן עדן לגיהנום אלא כחוט השערה. אבל איך אתה מזהה את חוט השערה? כמו ביום הכיפורים, שאנחנו ביום הכיפורים מביאים שני שעירים, השעירים הללו הם תאומים זהים, כמו שהגמרא אומרת, הם זהים בגיל שלהם, בגובה שלהם, במראה שלהם, הכל נראה אותו הדבר, רק זה הולך לשם וזה הולך לעזאזל. אבל הם נראים אותו דבר. איך אתה מזהה? אז כל עוד שמדובר פה על תרבות, שהיא בכלל לא מתקרבת לתרבות התורה, אז אין בעיה, העניינים מזוהים במבט ראשון. אבל איך אתה מזהה, כשהדברים כל כך קרובים, איך אתה מזהה את הדברים? איפה כלי הזיהוי? זה בעצם השאלה, ועל כך אנחנו בעצם היום נלמד ביחד את ה... שפתם, לי יש דם. רק תחלקי. תחלקי בלי יחס אישי. תודה. אז בעניין הזה, אנחנו נרצה ללמוד ביחד שני קטעים בשפת אמת, שבעצם אחד משלים את השני. בואו נצא לדרך. הדפים אצל כולם? יש לכולם דפים? לכם יש דפים? לשורה שלכם. נו. אם תראו להם שאתם רוצות, אז זה יגיע. או, נראות. זהו, לכולם יש דפים? אני קורא, כתב המהר"ל, תראו בבקשה בצד ימין, כתב המהר"ל, כי יוון רצו להעביר בני ישראל על פי החוכמה. אומרת, היוונים רצו לשנות לעם ישראל את ה-DNA של עם ישראל בעבודת השם, על ידי החוכמה שלהם, שהיא כל כך דומה לתורה, כי זה חוכמה. ואז הוא אומר, על פי החוכמה, להמשיכן לחוכמה חיצונית. כמובן, החוכמה של התורה היא חוכמה אלוקית. בסופו של דבר, עם כל הכבוד לחוכמה, אבל היא חוכמה מחקרית אנושית, והחוכמה של התורה היא אלוקית. אבל למרות זאת, הדברים דומים, שניהם חוכמות, והם רצו אכן למשוך את עם ישראל להתחבר לחוכמה החיצונית. ואז הוא אומר ככה, עד לכאן דברי המהר"ל, ונראה, אומר השפת אמת, כי יוון, האותיות יוון, הוא מלשון הונאה, אותיות דומות, שרצו להטעות את בני ישראל. עכשיו בואו נראה איך הפעולה הזאת עובדת. כי הרבה מקומות יש ביודעי דת להחליף בין האמת והשקר, והוא תלוי בנקודות דקות. היכולת לזהות ולהבחין מה האמת ומה השקר, אפשר בכל מיני תעלולים, כן, שבאים דרך החוכמה להוות את האמת והשקר, לערבב את האמת והשקר, ואנשים לא יכולים לזהות. אני קורא כי הרבה מקומות יש ביודעי דת להחליף באמת והשקר, והוא תלוי בנקודות דקות. זה משהו מאוד דקיק, הזיהוי, ההבדל, כמו שאמרנו, כחוט השערה, כן? כמו שהמהר"ל אומר על ההבדל בין חמץ למצה, זה אותם אותיות, חוץ מהא והחטא והמבדיל בין א לחטא, זה חוט השערה שאתה ממשיך את הנקודה האמצעית של ה-א, עוד טיפה כחוט השערה למעלה, וזה נפח לחט. אך כל איש ישראל יש בו נקודה דבקות להשם יתברך, וזה הדת שנתן לבני ישראל, ומזה יכול להכיר האמת. שימו לב, מעכשיו תשימו לב כאן, יש חוכמה ויש דעת. ותסמנו לכם מעכשיו, כל פעם שמופיע מילה דעת, כי בעצם המפתח שעוזרת אכן לזהות איפה האמת ואיפה השקר. רגע, 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 שנייה, 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 תני להתחמם קצת, לאט, לאט. מה רצית לשאול? מה? אז מיד, זה נסביר, לאט לאט. אני קורא את זה עוד פעם. אך כל איש ישראל, יש בו נקודה דבקות לשם יתברך, וזה הדעת. דעת, יש לו כבר דעה בתוכו. מאיפה הדעה הזאת נמצאת? זה נמצא כבר בנשמה. מוריי ורבותיי, אנחנו בעצם לא הולכים להמציא את הגלגל. מה הכוונה? לכל יהודי יש לו את הנשמה, והנשמה הזאת היא כל כולה מחוברת לקדוש ברוך הוא, והיא יודעת מה זה אלוקות, היא יודעת לזהות. הבעיה היא שיש לנו עוד כוחות נוספים בתוכנו, כמו שחזל אומרים, כל אחד יש לו בתוכו אל זר. אל זר, כוחות נוספים שבעצם לוקחים אותו למקומות אחרים. אבל אם אדם יודע אכן להקשיב לנשמה שלו, שהיא יש לה דעת, יש לה דעה, היא יודעת לזהות. את הנשמה אי אפשר לבלבל. היא יודעת בדיוק מי זה הקדוש ברוך הוא. כי אם היא שם באה, אז כל נגיעה הכי קלה בנשמה, הנשמה מתעוררת, והיא קמה לתחייה והיא מדברת. אבל צריך להתחבר לדעת הזו. אז כל עוד שהכל נשאר רק בהיגיון חיצוני, כן? כל מיני עירורים ולבטים חיצוניים במוח, שזה מתמטי, אז אפשר ללכת לכאן ולכאן, כי היגיון אפשר ללכת לכאן, לכל דבר יש היגיון לשני הצדדים. יש 50 טעמים לתאר ו-50 טעמים לתמה. זה משחקי היגיון, הם לא מוגבלים. מה שאמור להכריע את הקרב הזה של ההיגיון וה... הוויכוח הפנימי שיש לאדם במחשבה, זה לא המחשבה, לא ההוכחה, לא הרציונל ולא ההיגיון, אלא הדעת, זוהי הנשמה. וזה כמובן, בעניין הזה, אין ליוונים מה לומר, כי אין להם דעת, הם לא שם. אז זה מה שכתוב, שהיוונים תימו את כל השמנים, יכולים לתמד כל המחשבות, זה החלק החיצוני, אבל יש קד אחד של שמן, שהוא חתום בחותמו של כהן גדול, שזוהי הנקודה הפנימית, לשם אין לגוי מגע, הם לא יכולים לתמד את הנשמה. ולכן מה שאמור להכריע את כל הדילמה הזאת, את כל הלבטים הללו, זה לא ההיגיון, אלא הדת, זה בעצם ההופעה של הנשמה. ואנחנו מיד, אנחנו נרחיב על זה את הדיבור. אני קורא עוד פעם. אך, כל איש ישראל, יש בו נקודה דבקות לשם יתברך. איזה נקודה היא דבקה בקדוש ברוך הוא? כי חולת אהבה אני, נפשי חולת אהבתך, זוהי הנשמה. זה הטבע שלה. אנחנו לא צריכים לחנך את הנשמה, רבותיי. הנשמה היא קיימת, היא חיה, היא נושמת. היא יודעת בדיוק איפה האמת. היא דבוקה בקדוש ברוך הוא. אבל מה? לא תמיד אנחנו פוגשים אותה. אז בעצם הסיפור של יוון, עכשיו בואו נראה מה האתגר הזה של יוון, מה הוא אמור לעשות בעם ישראל. כל עוד שתרבות יוון לא הופיע, אז יהודי אומר, אוקיי, אני הולך על פי היגיון שלי, אני הולך עם חוכמת התורה, מספיק להיגיון. מה הקדוש ברוך הוא עשה? אומר, רבותיי, בואו נעלה קומה. בואו נלך לקומה יותר עליונה. כי אם אתה עובד את השם רק על פי היגיון, אז יש גם היגיון הפוך. זה עכשיו מאלץ אותך למצוא כוח יותר עמוק, יותר עוצמתי מהיגיון. זה להגיע לנשמה. היא זאת שתכריע כאן את כל המאבק הזה. אני קורא את זה עוד פעם. אך כל איש ישראל יש בו נקודה דבקות לשם יתברך. היא הנשמה שהיא דבוקה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, כמו שכתוב בתורה. ואתם הדבקים, משה רבינו אומר לעם ישראל, מה אתם הולכים אחרי בעל פאור? אחרי כל השטויות של בעל פאור, נצמדים לבעל פאור, ואתם הטבע שלכם הדבקים, לא בבעל פאור, ולא בכל מיני תיאוריות חדשות, חדשות לבקרים, שהם קרו ונפלו. אני אמרתי פעם למישהו, שעשה דוקטורט, אמרתי, שמה, יש לי בשלך רעיון לא נורמלי לדוקטורט. הוא אומר לי, מה, אתה מבין בדוקטורט? היא אמרת לי, ממש לא. אבל יש לי רעיון יפה לדוקטורט, מה? תעשה עבודה, כמה תיאוריות קמו, התורה ניתנה בשנת 2448, כמה תיאוריות קמו, מאז שהתורה ניתנה ועד היום הזה, כמה תיאוריות קמו כנגד התורה, שאומרות שכל מה שכתוב בתורה זה לא מתאים, זה לא ריאלי וכו', שייך לעבר, או שזה לא אמיתי. כמה תיאוריות? מדובר פה ודאי. על מאות ואם לא אלפי תיאוריות, המה קראו ונפלו, ואנחנו קנו, לפחות תרוויח משהו מכל התיאוריות, יהיה לך דוקטורט, אבל איפה כל התיאוריות? התורה היא הנצחית, היא האמיתית, וכל דור יש תיאוריות חדשות, בסדר גמור, אז אנחנו מתרגשים מתיאוריות, על זה אומרים חז"ל, הרי אסתר, אמנם אנחנו קרוב לפורים, לחנוכה, עוד מעט פורים גם. אסתר מזמינה את המן למשתה, ואומרת לו, תבוא מחר. מה זה מחר? אומרים חז"ל במדרש, המלחמה שלנו עם עמלק, איך אנחנו מנצחים אותו? אומרים לו, בוא נדבר מחר. גם משה רבנו אמר ליהושע, בחר לך אנשים, וילחם בעמלק מחר. גם שאול אומר, מחר. מה חז"ל רוצים ללמד אותנו? מה? הכוח של העמלק, של כל התיאוריות היפות, שקמות הם נגד התורה, זה בהווה, היום. בוא נדבר מחר. מישהו יזכור מחר את התיאוריה שלך. הכוח של התורה זה נצח. זה בהווה, בעבר ובמחר. לכם אין כוח במחר. שקורח, משגע את עם ישראל עם כל התיאוריות נגד משה רבנו, כי הוא חושק בכהונה הגדולה. מה משה רבנו? אז הוא מספר כל התיאוריות יפות מאוד. מה אומר לו משה רבנו? בוקר ויודע השם, בוא נדבר מחר. מחר נדבר. כן, לכל השקר אין לו כוח במחר. אז זה הכוח, הנשמה שלנו היא חלק אלוקה ממעל, היא הנצחית, והיא זאת שמכריעה פה את הסיפור. ולכן, האתגר שבעצם תרבות יוון הביאה לעם ישראל, לא להסתפק יותר בעבודת השם, רק מהמקום השכלי הרעיוני, אלא משהו עוד יותר עמוק. משהו הרבה יותר נצחי, זה החיבור לנשמה. וזה בעצם מה שהיוונים, זה מה האתגר הזה הוא בעצם כל תפקידו להגיע לאותה נקודה. ואז הוא אומר,
וזה דעת שניתן לבנו, ומזה יכול להכיר האמת. רק אדם שמחובר לנשמה יכול להבין, רגע, מה זה? זה שקר. מה זה? זה שטויות. זה קליפה. מופיע באורות האמונה, אז הרב קוק שמספר שהוא עבר פעם ליד כנסייה, אז הוא לא ידע שזה כנסייה, אז הוא אומר, יוצא מפה ריח לא טוב, אני מריח פה, מה זה הריח הזה פה? מה זה? אמרו לו, זה כנסייה. מריח? לא ביראת השם. מה זה הריח? זה הנשמה. להריח. תזהה. לא צריך הוכחות. ואז הוא אומר, ולכך נעשה נס בחנוכה בשמן. למה? בואו תראו כאן ניתוח מאוד מאוד יפה. זווית חדשה לגמרי על השמן. כי שמן יש בו סגולה זו שנמשך אחר הפתילה. כמו שהנשמה, היא נמשכת אחרי המקור שלה. זה הנשמה כל כולה מה שהיא רוצה. זה להיות דבוקה בשכינה, כן? אז כך גם השמן הוא דבוק בפתילה. יש בו סגולה שנמשך אחר הפתילה עד הטיפה האחרונה. והמים נשאר בסוף. וכן נדמה השמן, כמו שכתוב זית רענן, וכתיב במדרש, מה השמן אינו מתערב בשאר משקים, כמו כן בני ישראל, הם לא מתערבים, הם שמן, יודעים את הכתובת, רק רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שאילתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, זה עם ישראל, זה השמן, וזה היה ישועה בחנוכה, כי יוונים רצו להטעות בני ישראל בחוכמה, כמו שהסברנו מקודם, על ידי משחקי היגיון, וזה לא נגמר. ועל זה, כתוצאה מעכשיו, אותה התמודדות, שעכשיו הקדוש ברוך הוא הביא על הדור, מה עכשיו יתברר, מה התגלה? נתברר הדעת שבשורש נשמה, נפשות, הדעת של הנשמה. עכשיו עם ישראל התחבר, זוכה להתחבר לדעת, לנשמה. הדעת שבשורש נפשות בני ישראל, למשוך אחר האמת, וזה יתרון הדעת על החוכמה. עכשיו עם ישראל זוכה לפגוש את הדעת שלו. ואבן כל זה מאוד, ועוד יתברר לפנינו בסייעתא דשמיא. אתן יודעות, הרי הנשמה יכולה להתעורר מדברים הכי קטנים, מזה ניגון קטן, איזה חוויה, שאומר, או, זה הקדוש ברוך הוא, הנה, אני רואה את האמת. זוהי הנשמה. ופה, עם כל התסבוכת שהייתה, בעצם, זו משימה שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות בירור בדור הזה. הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא סתם דברים. זה לעשות את הבירורים, כל דור והבירורים שלו. וכאמור, גם אנחנו בדורנו מתמודדים עם נקודה שגם היא אמורה להעלות אותנו לקומה נוספת. מה הכוונה? תראו, לפני בערך 40-50 שנה, אולי טיפה יותר, נחתה התרבות שנקראת התרבות הפוסט-מודרנית. למה היא נקראת פוסט-מודרנית? פוסט זה אחרי, מודרני זה התרבות הקודמת, שהייתה התרבות המודרנית, שיותר סגדה לך לשכל, מבחינה זו התרבות הקודמת, שהיא בעצם הייתה המשך של תנועת השכלה, תנועת השכלה היא מאוד בעצם דומה לתרבות יוון, שהעולם מאוד מאוד סגד לחוכמה, והעולם באמת התחיל לעסוק בחוכמה, כי עד תנועת השכלה, האומה היחידה שהיא כל כולה עסקה בספר, קראו לעם ישראל עם הספר, כי אומות אחרות פחות היה להם את ההשכלה. אבל תנועת השכלה בעצם, היא הרחיבה את החוכמה לכל האומות. אבל החברה האנושית ראתה שאם מתמקדים רק בחוכמה, זה בא על חשבון הנפש. ואז באה התרבות הפוסט-מודרני, שאומרת, רגע, תן גם התייחסות ומענה לצורכי הנפש. ואז אנשים התחילו להתחבר יותר לנפש, לרגש, לחוויות. אדם גם התחיל יותר להקשיב לעצמו, להתחבר לעצמו. וסך הכל, יש בזה גם הרבה מאוד חיוב בתהליך הזה. ובאמת, היום אתם רואים את זה, אתם בני נוער, יש כאלה יותר מבוגרות, אבל בואו נסתכל על הילדים הקטנים, בני שנתיים, שלוש, הם מחוברים לעצמם בצורה מטורפת, יודעים מה הם רוצים. אני אומר, היום ילדים בגיל שנתיים יודעים, מחוברים לרצון שלהם, מה שאנחנו בגיל 15 עוד לא ידענו, הם יודעים. יודע בדיוק מה הוא רוצה, לאן הוא רוצה, לאן ללכת, הכל בסדר. אבל מה? יש כאן אתגר חדש. אז אם אדם כל כך מחובר לרצון שלו, אז הרי מה היום המילת המפתח? ילד אומר, אתה אומר, מה, בוא נעשה כך, אומר, לא בא לי, כן בא לי, הכל הולך, בא לי, לא בא לי. זאת אומרת, איך זה הולך, מה הוא מרגיש, כן? מה ההרגשה שלו? הוא אומר, אני כן מרגיש טוב, לא מרגיש טוב, זה עושה לי, לא עושה לי, זה היום התרבות. ויש בזה הרבה דבר טוב מאוד. אני בכלל לא עכשיו אומר שום דבר בעייתי על עצם התרבות. אבל, זה אמור עכשיו לעשות בירור לקומה נוספת. אז מי זה, אם היום בדור הזה כל כך מדובר שאדם יתחבר לעצמו, ואדם יקשיב לעצמו, וזה טוב מאוד. עכשיו, הבירור שעכשיו הולך להיות, רגע, לאיזה חלק שבתוכי אני אמור להתחבר ולהקשיב? איפה אני שלי? איפה הרצון שלי? אני מתחבר לרצון שלי, אבל יש בתוכי כמה רצונות. איזה רצון? הרצון של הנפש, הרצון הפסיכולוגי, או שאני מצליח גם להתחבר לרצונות של הנשמה. לנשמה יש לא פחות רצונות מאשר לנפש הפסיכולוגית של האדם. אז יש כאן בירור מאוד גדול, איפה אני שלי? עם איזה חלק שבתוכי אני מזהה את האישיות שלי? איפה אני שלי? מה זה אני? אז זה בירור מאוד גדול. הבירור חשוב. ודרך הבירור הזה, הרבה אנשים חוזרים בתשובה. כי אנשים מתחברים לעצמם, אז בהתחלה הוא יודע מה הרצונות של הגוף שלו, אחר כך הוא יודע מה הרצונות של הנפש שלו, ומתוך זה הוא יכול לעלות עוד קומה, ולהגיע לרצונות של הנשמה שלו. אז יש כאן בהחלט תהליך, שהוא בא לברר, איפה הזהות שלי, של האני שלי, איפה הזהות של הרצונות שלי, האם הרצונות שלי רק נשארים במעגל של הגוף והנפש, או שאנחנו מתחברים לקומה הנוספת, הרצונות של הנשמה. מה? זה תלוי מה תשאלי. אז אני אגיד לכם, זה אפשרי או לא.
כאילו, לא הבנתי כל כך מה ההבדל בין הרצונות של הנפש.
כשאנחנו אומרים נפש, זה הצרכים הפסיכולוגיים של האדם. כל הצרכים הפסיכולוגיים. מה עושה לו טוב, איפה הוא מרגיש נעים, היחס, החור, המעבה, זה הכל צרכים פסיכולוגיים של אדם. שוב מאוד להתייחס לזה. אבל אם כל היהודי רק מתחיל ונגמר בזה, או שיש את הקומה הנוספת, זה הרצונות של הנשמה. הרצונות של הנשמה זה קיום תורה, דביקות בקדוש ברוך הוא, להתפלל, ללמוד תורה, מידות טובות, זה הרצון של השם. זה הבדל מאוד גדול. אז היום בחוץ, אנשים שלא מחוברים לתורה, הם מאוד מחוברים לרצונות הנפש שלהם. זה היום השיח. מה אני, מי אני, מה מדבר אליי, למה אני מתחבר, מה אני... הרי אני תמיד אומר, הדטלשים, התופעה הזאת של הדטלשים, זה יושב על אותו קוד של החוזר בתשובה. איך אדם חוזר בתשובה? למה הוא חוזר בתשובה? הוא זכה פעם אחת לשמור שבת, הוא אומר, וואי, אני מתחבר לזה, זה עושה לי טוב. הוא שומע פה את הצליל של הנשמה, הוא מתחבר. מה הדטלש אומר? הוא לא נהיה הדטלש בגלל שהוא למד מורה נבוכים, נכון? זה לא על רקע פסילוסופי. למה הוא נהיה הדטלש? הוא אומר, תשמע, זה לא מדבר אליי, אני לא מתחבר. למה הוא לא מתחבר? כי הוא רגיל רק למעגל של הנפש. הוא לא נחשף עוד למעגל של הנשמה. בעזרת השם, יפתחו לו את השערים לנשמה, או, זה לא הכרתי. זה שער הנשמה.
כן. כדי שהנשמה
תצא, זאת אומרת,
הרב אמר בהתחלה שבעצם
הנשמה היא זאת ששואפת, היא הדעת, היא הדעת. משהו פנימי, כן. אבל בתור מבני אדם, בשר ודם, איך אנחנו יכולות לעזור לה, לתחזק את זה, להפוך את זה למשהו, משהו הנשמה צריכה לקבל את המזון שלה. המזון שלה זה אמונה בקדוש ברוך הוא. כן, המזון שלה זה לקיים תורה ומצוות, זה המזון שלה. ככל שהיא מקבלת יותר מזון, היא מתחזקת, היא מתעצמת, ואז פוגשים אותה יותר. אז מרגישים אותה יותר. זה המזון שלה. זה שנדבר עליה, זה עדיין לא נותן לה את המזון, זה אולי נותן קצת מודעות בשכל, אבל לא בנשמה. היא צריכה לקבל את המזון שלה. המזון שלה לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם נשמוע את דבר השם, זה המזון שלה. כל שיתקבל יותר מזון, היא, אנחנו נרגיש יותר את ההוויה שלה. בואו עכשיו נראה את הקטע הבא, שהוא בעצם משלים או ממשיך עוד קומה נוספת. אומר ככה, מה שהיה נזק חנוכה במנורה, כנראה שכל מחשבות היוונים היה לטמא השמן. היוונים רצו להעביר בני ישראל מהשם יתברך על ידי החוכמה, כמו שכבר הוסבר. כי היה להם, עכשיו הוא מבסס את זה, כי היה להם תורה שבכתב מפורשת בלשון יוונית. התורה שבכתב תורגמה ליוונית כך שבעצם הם הרגישו שהחוכמה שלהם היא גם מגיעה לתורה, כי התורה מתורגמת ליוונית. כי דעית בגמרא, במסכת מגילה, הגמרא אומרת על הפסוק יפת אלוקים ליפת והוא ישכון בעלי שם, מה זה? דבריו של שם נאמרים בלשון של יפת, יפת זה יוון, והתירו שיכתבו בלשון יוונית. זה בעצם הנקודה. עיין שם. ובמדרש על הפסוק בהושע, אכתוב לו ובי תורתי, אומר המדרש, ביקש משה רבנו עליו השלום שיהיה גם תורה שבעל פה מפורשת. אומר המדרש, משה רבנו אומר שהוא מבקש שכמו שתרגמו ליוונים כמו שהתורה בכתב מתורגמת ליוונית, אז אפשר לתרגם את התורה שבעל פה ליוונית. מה זה תורה שבעל פה? זה קודם כל המשניות. בשבוע הקדול ברוך הוא, וזה המשך אותו פסוק בהושע, כתוב, אכתוב לי תורתי, כמו וכו', כמו זר נחשבו. שיעתיקו היוונים להם גם כן. אומר הקדוש ברוך הוא משה רבינו, תורה שבכתב כן, תורה שבעל פה בשום אופן, לא לתרגם את זה ליוונית. למה? תורה שבעל פה, אומר המדרש, זה כבר מסתורין, סוד השם לרעב. זה כבר לא שייך לאומות. עכשיו תראו למה. בואו נראה למה. אומר השפת אמת, רק התורה שבעל פה, מה שחכמים משיגים בחוכמתם, רצון הבורא יתברך, הוא עדות שאין שייכות לשום אומה לתורה, רק לבני ישראל. רבותיי, מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה לא מתמטיקה, זה חז"ל יודעים לתרגם את התורה שבכתב לתורה שבעל פה, לתרגם הלכות, כי הם יודעים לזהות מה החוכמה האלוקית, איפה הרצון האלוקי. זה כבר משהו פנימי, זה אל הגויים. להתחבר לרצון האלוקי, לחוכמה האלוקית, למסתורין הזה, זה אין לקרואים. אני קורא זה עוד פעם. רק התורה שבעל פה, מה שחכמים משיגים בחוכמתם, רצון הבורא יתברך, הוא עדות שאין שייכות לשום אומה לתורה, רק לבני ישראל. זה מראה שאין לגויים שייכות לתורה, לא רק לתורה שבעל פה, גם לתורה שבכתב, כי הגויים לא מסוגלים להתחבר, להבין את הרצון האלוקי. אצלם הכל יהיה בקומה האנושית, לא בקומה האלוקית. ומיד נראה איך הוא מפתח את זה הלאה לנרות חנוכה. אני רוצה קצת פה בעין זה להסביר. תראו, היום, ואני פותח את זה לפניכם, תכף תראו למה, יש, הנושא הזה של פמיניזם, הוא תופס תאוצה מאוד חזקה, מהרבה כיוונים, וכל דבר, כשהוא במידה או במשקל, הוא באמת יכול להיות טוב ואמיתי ונכון, אבל ברגע שזה קיצוני, זה כבר לא מסדר עם התורה. אני לא מזמן שאלתי אישה, שהיא ככה קרובה קצת לרעיון של הפמינים, תגידי לי, את אומרת רעיונות טובים, יש לי שאלה קטנה, איך תסבירי את הפסוק, שהקדוש ברוך הוא ברא את חווה, והוא אמר, הוא אמר לחווה, אעשה לו עזר כנגדו, זה מסתדר לך עם התיאוריה, שכל הפמיניזם עזר כנגדו, זה מסתדר או לא? היא אומרת לי, אני אגיד לך את האמת, זה לא מסתדר לי. אומרת, אופה, אופה, זאת אומרת, כל תיאוריה, כל עוד שיש דרך להתחבר לתורה, להסביר את זה על התורה, אפשר להתקדם. כמובן, אם זה מקובל על גדולי ישראל, מקובל על המסורת וכו', כי לא כל אחד יכול למציא. אבל ברגע שיש פסוקים מפורשים שאתה בעצמך אומר שאתה לא יכול להסביר, אתה לא מסתדר עם זה. הלו! אז יש בעיה בתיאוריה הזאת, כשהיא מופיעה בצורה כזו קיצונית. במה דברים אמורים? לאחרונה, אני לא יודע אם שמעתם, יש אחד הזמרים המפורסמים, הוא לא הצליח להתגרש משתו, כי היא סירבה גט, אז הרבנים נתנו לו היתר של 100 רבנים להתחתן עם אישה אחרת. על מה בנו היתר של 100 רבנים? על מה זה בנו? מה סתם נותנים לבן אדם יותר מהרבנים? מה העיקרון ההלכתי של זה? הרי על פי התורה, מותר לאיש לשאת כמה נשים, בא רבנו גרשום, מאור הגולה, לפני 1,000 שנה, ואמר לא, אסור יותר להתחתן יותר מאישה אחת. אסור. מה היו השיקולים? לא ניכנס לזה. עכשיו, באו ואמרו, אם יש מצב שאי אפשר לתת גט לאישה, היא לא רוצה לתת, אז יש אפשרות לחזור כאילו כביכול לדין תורה, עושים היתר של 100 רבנים, מה המשמעות של הדבר? זה כאילו אומרים, 100 רבנים אומרים, בוא, כאילו נעקוף את חרם דרבנו גרשום, נאפשר לו, כי בעצם כאילו נשוי לשתי נשים, כי הוא לא, האישה הראשונה היא עדיין נשואה לו, זה אז באו עכשיו, באות נשים ואומרות, כמו שמצאו פתרון של היתר 100 רבנים, אז גם למה לא ניצא היתר של 100 רבנים? אישה שבעלה לא מוכן לתת לה גט, שזה דבר היום ונורא. אני דרך אגב בעצמי זכיתי כבר להיות מעורב בכמה מקרים. היה לי פעם סיפור, זה היה כבר לפני כמעט 20 שנה, פנתה לה אישה, אומרת לי, תשמע, אני כבר עגונה הרבה שנים, ובעלי יושב בבית סוהר, והוא לא מוכן לתת לי, אמרת לו, טוב, מצוין, הוא במקום טוב. זה מקום שיעזור לו, אכן, להבין שהוא צריך לדרגת. אז התקשרתי שם לרב של הבית סוהר, שאני הכרתי אותו טוב, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לעשות עם היהודי הזה שיחות נפש, להסביר לו עד כמה זה יהיה לא טוב, זה עשה לא טוב, לא, הוא שונא את אשתו, לא, לא לטובת האישה, לטובתו, שייתן לה גט. ובאמת יום אחד היא מתקשרת אליי, שאומרת, תקשיב, אני לא יודעת, מה, אני לא יודעת איך להודות לך, הוא נתן לי גט, אני לא מאמינה בזה. אז זה ברור שאישה הגונה זה דבר היום ונורא, ויש מקרים איומים, וסך הכל היום, הגישה של הבתי דין, זה שבעל שהוא באמת מסרב, אז באמת, אם לא מצליחים לשכנע אותו, אז באמת, האופציה הזאת היא שהוא יחשוב על הדברים עם עצמו, יעשה התבודדות בבית סוהר, שזה יעזור לו יותר להבין את העניין, זו אופציה שקיימת. אמנם, לא כל הפוסקים מקבלים מזה, יש בעיה, זה נקרא גט מעושה, אבל לא ניכנס פה לסוגיה הלכתית, אבל זה קיים היום. אבל, לבוא להגיד, סליחה, רגע, מה התורה פה מפלה בין האיש לאישה? האיש יכול לקבל יותר 100 רבנים, והאישה לא יכולה... על מה אתם מדברים? זה בנוי על כל היסודות של תורה. מה, מישהו המציא את היתר של 100 רבנים? זה בטוח זה שאישה, על פי דין תורה, לא יכולה להתחתן עם 2 בעלים. אוי ובוי אם זה היה. ואיש כן יכול. אז זה בנוי. אז מה אתה רוצה עכשיו לשנות את כל הטבע? מה אתה רוצה לעשות? כמו שאי אפשר לשנות את הטבע של האיש, ואי אפשר לשנות את הטבע של האישה, אז גם אז ההלכות הן בהתאם לדבר הזה. אז אני אומר, אם אנחנו הולכים בדרך, כל התיאוריות, הכל נחמד, אבל התיאוריות האלה הן תיאוריות של הווה, זה לא אומר שמחר גם איך שבוקה, זה לא אומר מה יהיה מחרתיים, התורה היא נצחית, חז"ל יודעים בתורה שבעל פה, איפה הרצון האלוקי? איפה ההיגיון האלוקי? איפה החוכמה האלוקית? בטל לרצון האלוקי. זה לא להמציא רצונות משלך. זה לא ללכת בעיניים שלך. אני לא רוצה להשתמש בביטוי גובה העיניים שלך, כי אז זה יכניס אותנו לכל הוויכוח הזה. אבל לא משנה, זה הרעיון. אתה צריך להתבטל לתורה. זה חז"ל, כל כולם הם בטילים לרצון האלוקי, זה הרעיון, על פי זה תורה שבעל פה. ממשיך שפת אמת ואומר, זהו עצמו, מצוות הנרות. עכשיו תראו איך הוא מפתח, למה הנס היה דווקא במנורה. שימו לב עכשיו, איך הוא מרחיב את הרעיון הזה מעבר למה שראינו מקודם. למה? וזה עצמו מצוות הנאורות, שאין בו טעם. רבותיי, זה היה הדבר היחידי במשכן ובבית המקדש, שהוא לא על פי היגיון. למה? דרכי לאורה צריך, למה הקדוש ברוך הוא צריך את האור שלנו? מה אתה מדליק את המנורה? וכיוון שאין בו טעם, הוא חוקה. לכן לא יתערב בו זר. זה לא מתאים לגויים. לעשות דברים שהם לא הגיוניים. לעשות דבר כי להתחבר לרצון האלוקי, לא מתאים לגויים. זה עם ישראל. רק בני ישראל, על ידי אמונתם, בשם יתברך, וחוקותיו, מאמינים, כי בוודאי יש להם שייכות להאיר לפניו יתברך, אף שאין משיגים איך ולמה. רגע רבותיי, היכולת שלנו להזדהות עם מצוות, להתחבר למצוות, היא לא תלויה אם אנחנו מבינים את ההיגיון או לא. הנשמה לא צריכה את ההיגיון. הנשמה צריכה את המזון. למה? כשאדם אוכל ארוחת בוקר, אז הוא יודע אם זה הגיון, אם אתה אוהב איזה אוכל לאכול, אז אתה מחפש את ההיגיון שבדבר. יש דברים שהם הרבה מעבר להיגיון, הם לא תלויי היגיון. זה המזון של הנשמה. הנשמה לא מחפש היגיון. היגיון זה מבוא, זה אמצעי. אז זה עדיין לא אחריות. עם ישראל מתחבר למנורה, כי זה רצון השם, זה האור של הנשמה. וכל המצוות בבית המקדש, הקורבנות, בקורבנות היה היגיון. הכל הקורבנות היה לצורך ולכפרה. אבל הנרות היו רק לעדות ששכינה שורה בישראל, כמו שכתוב בגמרא בנר מערבי. למה זה עדות שהשכינה שורה בישראל? בעצם זה שאתה מדליק את הנרות, ואתה לא מבין את ההיגיון, אז למה אתה עושה את זה? כי השכינה נמצאת בתוכך, אתה מחובר לשכינה, זה עוקף כל היגיון, אתה מחובר לנקודה הפנימית, לכן זה עדות שהשכינה באמת שורה בתוכם, עוקף כל היגיון. כמו שכתוב בנר המערבי, כי זה שהוא דלה כל הזמן. והפירוש, כיוון שהיה דולק בנס, הנר המערבי, אף על פי כן, ציווה השם יתברך, שיבוא זה מבני ישראל. ובעצם, אם הקדוש ברוך הוא עושה נס בנר המעביר, אז מה הוא צריך בכלל שהכוהנים ידליקו איתם נורה? שהקדוש ברוך הוא יעשה נס, שהמנורה תדלק כל הזמן. אבל כל הרעיון הוא, שעם ישראל יהיה מחובר לדבר הזה שהוא מעל ההיגיון. זו יותר נקודה אלוקית. ציווה השם שיבוא זה בני ישראל. אם כן, עדות הוא שיש לבני ישראל דבקות אל השם יתברך לבד, מעבר למעשים הטובים. יש פה משהו יותר עמוק מהמעשים הטובים. זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. הנשמה עוקף היגיון. מחובר ישירות לנשמה. זה המנורה. וזה עניין, נר מערבי, שהוא עדות אל התחברות ותערובת, כן, מערבי מלשון תערובת, שיש לבני ישראל באור השכינה. והכלל, כי כל מצווה, עכשיו תראו איך הוא מחדד את זה בצורה נפלאה, כל מצווה שאינה נודעת לאדם, מצווה, שאדם לא יודע את ההיגיון שבמצווה, ולמרות זאת הוא מקיים אותה בלי היגיון, עוקף היגיון, היא עולה במקום גבוה על גבוה. אם אתה עושה את זה לא ממקום של היגיון, או למרות שאין היגיון, זה מגיע למקום הכי גבוה, כי זה בא מהנקודה הכי פנימית של הנשמה. ולכן, מצוות מנורה, שבני ישראל ידעו נמנה, שאין זה מצד מעשיהם. לכן לא שלטה בו מגע נוחי. שם הגויים לא יכולים לגעת, זה פנס פח השמן. כי זה לא היגיון, זה לא חוכמה, זה מהנקודה הפנימית של הנשמה. אתן יודעות, בשואה, אתה שומע תיאורים של יהודים, אומרים, הגרמנים לקחו לנו את הרכוש, את הבגדים, את הגוף, אבל את הנשמה הם לא יכולים לקחת לנו. שם אין ליהודי, לגוי כל מגע. זה עצמו מה שאמרו חז"ל, חתום בחותמו של כהן גדול, זה חתום, אין מגע שם. זה חתום, זה בנקודה הכי פנימית של הכהן גדול. שהוא, הכהן גדול הוא חסד עליון, שכפי מה שיודעים, שאינו בכוח מעשיהם, כל דבר שאנחנו יודעים, שזה לא בהבנה שלנו, שזה לא בשליטה שלנו, אין שולט בו ידי זרים. שם לגויים אין מגע. כי הגויים אין להם שום חיבור לאותה נקודת קודש, אותה נקודת תואר, אותה נקודה רוחנית. ולכן המנורה החזיקה יד בני ישראל בגלות יוון, ובזה נשא להם הנס כנל. כן, אומר השפת אמת, לא סתם הנס נעשה במנורה. המנורה הזאת מסמלת את החיבור העמוק שלנו לקדוש ברוך הוא. כי במנורה אין היגיון. בניגוד לקורבנות שיש היגיון כפרה, יש פה איזשהו רציונל. מה במנורה? הקדוש ברוך הוא צריך את האור. למה אנחנו עושים את זה? זה רצון השם. זה מה שהנשמה רוצה. הנשמה רוצה דבר אחד, להיות דבוקה בקדוש ברוך הוא. זה מה שהיא רוצה. אנחנו, כל אחד מאיתנו, הרגשנו את זה בימים הנוראים, בתפילות, איזה ניגון כזה, ניגון אחר, פתאום מעורר אותנו, פתאום מרגש אותנו, אחיה, הכוונה של הנשמה, וזה בעצם הבירור הגדול של האור של נרות חנוכה. כי נר מצווה ותורה אור. האור של הנר הוא תלוי בנר, האור של התורה לא תלוי בשום דבר גשמי. בחנוכה אנחנו פוגשים את האור של התורה, שזה האור הכי פנימי. יהודי רוצה אור, זה מה שהוא רוצה. מחפש את האור, כי הנשמה רוצה אור. ונזכור שהעולם הזה לפני שהוא נברא, כמו שרב נחמן מסביר בליקוטי מורן, לפני בריאת העולם, הכל היה פה אור אינסוף. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, צמצם את הכל והאור נדחק הצידה. ועל ידי התורה, האור שוב חוזר אלינו. חוזרים שוב לאותו אור בראשית. אור בראשית שימש בעולם למד וב שעות. איך הוא שימש למד וב? יום שישי, ערב שבת ושבת. מוצאי שבת כבר לא היה אור בראשית. אדם הראשון היה צריך להוציא את האור מהאבנים, לכן אנחנו עושים הבדלה, לחבר את שני האורות הללו. לכן תשימו לב, אני מקפיד שאני עושה הבדלה, אני נוגע בנר בשביל להראות לכם שאין מזה קביעה. כי זה מחובר לשני האורות, אז לא מקבלים קביעה, אבל אל תנסו את זה, זה עבודה של הרבה שנים, תיזהרו, שלא תבואו אליי אחר כך בטענה. רבותיי, אומר ספר הרוקח, בחנוכה אנחנו מדליקים, סך הכל כמה נרות מדליקים בחנוכה? כמה? בלי השמש, 36, 36 או 36? 36. למד וב, אם את לא רוצה להסתבך. למד, 36 נרות. למה, אומר סבא הוקח? זה כנגד האור בראשית, ששימש למד וב שעות. לכן יש עניין מאוד גדול, להתבונן באור הזה של נרות חנוכה. היה בירושלים, היה הרבי מטולנה, טולנה. הוא היה אדמור בבית וגן. היום החתן שלו הוא אדמור. החתן הוא אדמור מאוד מיוחד, אדמור מאוד מיוחד, הוא למד בישיבה תיכונית, הוא למד בנתיב מאיר, הוא התחתן עם הבת שלו והוא נהיה אדמו, הוא אדמו מאוד מיוחד. אבל אני זכיתי להיות בהדלקת נרות של האטול נראה, המבוגר, זקן. והוא היה לו מנהג, בהדלקת נרות, הוא היה מתבונן בנר שעות, בגלל האור הבראשית. והייתה שנה אחת שהוא התבונן, הוא לא גמר. והגבאי ניסה להגיד לו, רבי, זהו, החסידים מחכים. והתברר שהוא נפטר. לא, רגע, אל תיקחו את זה למקום שזה מסוכן, להסתכל בנו. תיקחו את זה למקום שאדם זוכה להיפטר מהעולם, דווקא במצווה מיוחדת שהוא היה קשור, מחובר אליה. אז הוא זכה לעזוב את העולם הזה דווקא באותה נקודה שהיה כל כך מחובר לנרות חנוכה. נרות חנוכה, רבותיי, טבת, סוף כסלב, טבת, בזמן הכי... ודווקא אז, ליקה נהורה, כי נהורה, חזל אומרים על הפסוק, יתרון האור מן החושך, ליקה נהורה, אומרים חזל בזוהר, ליקה נהורה, כי נהורה מגו חשוכה. אין אור יותר גדול מאור שיוצא מתוך החושך. האור הזה שמתברר עכשיו כתוצאה מההתמודדות מול תרבות יוון, זה אור ענק. זה האור של הנשמה. אומר, בימים ההם, בזמן הזה, כל דור וההתמודדויות שלו. התמודדות שלנו היום, עם התרבות הזו, הפוסט-מודרנית, שאדם מתחבר לעצמו, אבל הוא צריך לעבר לעצמו, לאיזה חלק שבתוכו הוא מתחבר, לאיזה רצונות שבתוכו הוא מתחבר. האור הזה של חנוכה, עוזר לנו, בבירור הגדול הזה, להתחבר באמת לרצון הפנימי של הנשמה, כי הנשמה רוצה דבר אחד, להיות דבוקה בקדוש ברוך הוא, לעשות את רצון השם, זה מה שנותן לה את השמחה. היום אנשים מחפשים שמחה, נכון? עושים כל מיני להטוטים בשביל לשמוח. אין צורך לעשות להטוטים. ברגע שנותנים לנשמה את המזון שלה, היא השמחה. לא צריכים לא לאכול שוקולד, ולא ביס לי ולא שום דבר, בשביל לשמח את הנשמה. כי הנשמה לא שמחה משוקולד, היא שמחה מהמזון שלה, גם לה יש מזון. המזון שלה זה תפילה טובה, זה מצווה טובה, לעשות חסד טוב, ללמוד טוב, זה המזון שלה. וזה הבירור הגדול שלנו בחנוכה תשפ"ב. נזכה בעזרת השם כולנו, לחנוכה עם אור גדול ושמחה גדולה. כל טוב.